שלום וברכה, קהל קדוש. ובכן, היום הוא יום גדול, אנחנו פותחים בלימוד חדש. אנחנו לומדים את מסכת אבות. עכשיו אני רוצה להגיד כמה דברים על מסכת אבות. אז היום זה יותר הקדמה מאשר הטקסט עצמו, אבל אני חושב שאנחנו גם נגיע לטקסט. התלמוד אומר במסכת בבא קמא דף למד, היי מן דבעי למהווה חסידה. מי שרוצה להיות חסיד, לקיים מילי דברכות. כן, לקיים מילי דברכות. ויש אומרים נזיקין, יש אומרים ואמרי לה מילי דאבות. כלומר, מה זה איימן דבעי למהווה חסידה? חסידה פירושו אדם עם מידות טובות, אדם שנוהג מעבר לחובתו. חסיד מלשון חסד, חסד זה להעניק יותר. אז זאת אומרת, מי שרוצה להיחשב לאדם נעלה צריך לקיים או ברכות או אבות או נזיקין. ברכות, בן אדם למקום. נזיקין, בן אדם לחברו. אבות, בן אדם לעצמו. מדוע זה בן אדם לעצמו? כי זה המידות. כך אומר המהר"ל בהקדמתו לדרך חיים של על מסכת אבות. זה דבר אחד. אגב, מי שלא אוהב מסכת אבות יכול ללכת, כן, אני לא אפגע. מילי דנזיקין, מסכת נזיקין, זה השלושת הבאבות, בבא קמא, מציאה ובתרא, הם נקראים נזיקין. כלומר, זה שלושה חלקים של אותה המסכת, לכאורה. עכשיו, יוצא לפי זה שאנחנו עסוקים כאן בבן אדם לעצמו. עולה השאלה, האם מי שאומר ברכות, בן אדם למקום, חושב שהשאר לא חשוב? או, וכן הלאה, כל אחד מהשלושה. תשובה, לא. אלא כל אחד רואה איפה הקושי העיקרי, איפה האתגר העיקרי, האתגר העיקרי. למשל, מי שאומר בן אדם למקום, מבין שבן אדם לחברו או לעצמו זה קל. זה מובן מאליו. כי האדם חי בחברה. אדם מכיר את עצמו, מכיר את חברו. אז מה קשה באמת? בן אדם למקום. מי שאומר בן אדם לחברו, אומר, בן אדם למקום זה קל. הרי עבירות שבן אדם למקום, יום הכיפורים מחפר. זאת אומרת, זה לא מסובך, הקדוש ברוך הוא יודע כבר ללמד עליי זכות, אני אסתדר איתו. אבל עם החבר שלי, יכול שהוא מקפיד. לכן בן אדם לחברו, אין יום הכיפורים מחפר, עד שירצה את חברו. מי שאומר בן אדם לעצמו, אומר, תראה, מה משותף בין מקום וחברו? שזה מחוץ לי. מה שמחוץ לי, קל לי להסתדר איתו. מה אני עושה כאשר האויב שלי זה אני עצמי? זה הרבה יותר קשה. לכן, מי שאומר בן אדם לעצמו, הוא אומר את הוא רואה בזה את העיקר, וזה הנושא של מסכת אבות. אבל שצריך לומר את האמת, הספרות הרבנית לדורותיה התמקדה יותר, מבחינת הספרות המוסרית, הרבנית המוסרית, התמקדה יותר אבות מאשר בברכות ונזיקין. עובדה. בסדר? נקודה ראשונה. נקודה שנייה. מסכת אבות נמצאת בסדר נזיקין, כפי שציינת בצדק. עולה השאלה, למה מסכת אבות נמצאת בסדר נזיקין? אומר הרמב״ם דבר תמוע. הוא אומר כי מסכת אבות, כי סדר נזיקין, סליחה, אומר הרמב״ם, עוסק בדיינים. ודיינים, זה חשוב מאוד שהם יהיו בעלי מידות טובות, כי אם הם יהיו בעלי מידות רעות, הם יזיקו לא רק לעצמם, אלא לרבים מבני אדם. עכשיו, זה תמוע מאוד הדברים האלה של הרמב״ם, וכי רק דיינים צריכים להיות בעלי מידות טובות, וכי כהן שמקריב במקדש לא צריך להיות בעלי מידות טובות, כלומר, הוא מייצג אותי הרי, וכדומה. אלא, מה שנראה לי לומר זה ככה, שלפי הרמב״ם, תיקון המידות זה בעצמו דיינות. כפי שכותב רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי מאמר שלישי, אמור נא לי מעשה החסיד אצלכם, אמר החבר, החסיד הוא האיש המושל על מדינתו. כן? אמר לו לחסיד שאילתיך לא למושל, ואז הוא עונה, החסיד הוא המושל. כי הוא מושל על מדינה מאוד חשובה, על מדינת הנפש שלו. והוא האיש הראוי לשלוט, כי אם נעמיד אותו בראש המדינה, ינהג בה בצדק, כדרך שנהג בצדק בנפשו. ואז יוצא לפי זה שהקישור בין נזיקין, הדיינים ומסכת אבות, הוא לא קישור מקרי, אלא קישור עצמותי. את זה אני גם אמרתי בלימוד שלנו על שמונה פרקים. נוסף לכך, הנושא של מסכת אבות, אומר הרמב״ם, אין בו הלכה אחת. כל המסכת כולה איננה הלכה, אלא היא מוסר. מוסר נקרא אצל חז"ל, יש איזה שם, דרך ארץ. אומרת המשנה במסכת קידושין, כל מי שאינו לא במקרא ולא במשנה ולא בדרך ארץ, אינו מן היישוב, זה לא בן אדם. כן? אבל אם יש לו אחד מהשלושה, או מקרא, או משנה, או דרך ארץ, הוא מן היישוב. עכשיו, מה המקור של הדרך ארץ? דרך ארץ אומר מדרש ויקרא רבה, דרך ארץ קדמה לתורה 26 דורות. ואז יוצא שאת הדרך ארץ, לכאורה אני לא לומד מן התורה. ואז עולה השאלה, אז למה המסכת מתחילה במשה קיבל תורה? זה לא הנושא. את זה תגיד בתחילת מסכת ברכות. משה קיבל תורה, ואז הוא מסר. ואילו כאן, אתה אומר, משה, ואתה אומר, לא, מדובר במוסר, ומוסר זה קדם לתורה. אז יש באמת מהמפרשים שאמרו, שהמשנה פותחת במשה קיבל, כדי שלא נחשוב שהמקור של המידות מחוץ לתורה. מהתורה אנחנו לומדים מידות. הדברים האלה אין הדעת סובלתם, עם כל הכבוד לגדולים שאמרו את זה, משום שאנחנו רואים שכל מי שעסק בתורת המוסר, השתמש גם בתכנים שבאו מאומות העולם. באו. ולכן, ויותר מזה, הרי אמרו בגמרא במסכת קידושין, שאם זכה נעשית לו התורה שם חיים, לא זכה נעשית לו שם המוות. זכה על ידי מה? לא על ידי תורה. אם זכה, אז התורה נעשית לו שם חיים. אז זכה על ידי תיקון המידות שקדם, זיקח את עצמו. אז התורה שתעבור, תהיה בריאה בשבילו. אדם שלא תיקן את המידות, הוא יעסוק בתורה, זה רק יקלקל אותו יותר. כן. למה לא? הרי הטענה של קבלת האחר וכדומה, גם אז השימוש שנעשה לפעמים יכול להיות רע. כלומר, יש לפעמים נסיגה מן המוסר, ולפעמים יש התקדמות מוסרית. אבל הנושא הוא אותו נושא. אנחנו עסוקים בשאלות מוסריות. השאלה היא איך לדון, מה זה התנהגויות מוסריות? על זה אפשר שיהיה ויכוח. כל מי שמדבר על מוסר מתכוון למוסר האמיתי. יכול שהוא טועה, בסדר, אבל הדיון הוא דיון על טוב ורע. כלומר, מה שאנחנו קוראים מוסר זה חוכמת הטוב והרע. עכשיו, השאלה היא מה המקור של המוסר. כלומר, אם המוסר קודם לתורה, אז מאיפה הוא בא? בסדר? זאת השאלה. נכון, יש פה בעיה, ובעצם הבעיה הזאת לא נפתרה אף פעם. כלומר, כל המקורות של דיונים מוסריים לאורך הדורות, לא מצאו פתרון אמיתי לדבר הזה. אלא כל אחד נותן הגדרה בסיסית למוסר, ועל פי זה הוא שופט דברים. כן, למשל, יש בספר גורגיאס של אפלטון, יש דיון על מהות המוסר. ושם יש ויכוח בין אדם, בין סוקרטס, שטוען שצריך להיות בעל מידות טובות ולהיות צדיק, לבין אחד בשם קליאס, שטוען שלא צריך להיות צדיק, והכי טוב זה להיות רשע. זה הטענה. ואז יש מעניין שסוקרטס מתווכח איתו, נותן לו טיעונים לכאן ושם, בסוף אומר לו סוקרטס, אחרי שנגמרו לו הטיעונים, זה לא דבר פשוט, הוא אומר לו, אבל תראה, אתה תידון בגיהינום. ואז הוא מביא שם תיאור מאוד יפה של בית דין של מעלה וכו' וכו'. זאת אומרת שבמובן הרציונלי יש קושי להצדיק את המוסר. אבל מצד שני אנחנו רואים שאין חברה אנושית שאין לה ערכים מוסריים, כלשהם, והם פחות או יותר דומים בכל העולם כולו. מה אתה מתכוון? אני בעד. אז מה אם זה בא מתהליך אבולוציוני ארוך? אז מה? זה לא אמת בגלל זה? לא, זה לא מסביר למה, אבל זה מסביר את זה כמציאות. עכשיו, יש כל מיני הסברות, למשל, ג'ון סטוארט מיל דיבר על תועלתניות, כן, מוסר תועלתני. ואז אפשר לטעון מה פתאום, יש גם אידיאליזם וכו', אבל הוא מראה שאפשר להכניס גם את האידיאליזם לתוך התועלתנות. זאת אומרת, השאלה של מה ההצדקה התיאורטית של המוסר, אף אחד עכשיו לא יצטרך לתת תשובה מספקת, אמנואל קאנט ניסה. אמנואל קאנט אמר, הוא אמר משהו שדומה לדברי הלל, מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך. הוא אמר את זה אחרת, הוא אמר, תתנהג באופן שתחשוב שהדבר הזה הוא היה נכון, גם אם כולם התנהגו כך. זאת אומרת, אתה יכול להתנהג באופן מצוים, הקריטריון יהיה, מה יהיה אם כולם יעשו ככה? גם זה אמירה שאפשר להתווכח עליה.
היום זה חייב אתן
לחיות. היום חייב אתן לחיות זה לא בדיוק אותו הדבר, כי החייב אתן לחיות יש לו קושי. כי מי אמר שתן לחיות זה מוסרי? כלומר, לא, יכול להיות שתן לחיות זה לא מוסרי. אני צריך, מישהו עושה לעצמו נזק, אני מחויב מוסרית לצאת לעזרתו, לתקן אותו וכו'. והשאלה אם הקריטריונים, האם כל הדרכים קשרות לזה או לא קשרות לזה? זה. כן.
זה בעצם התורה, זה בעצם התורה, כמו לא, 26 תורות, התורה קיימה 7 כבר 1,000 תורות.
אבל איזה תורה הזאת שקדמה סיבתית?
עכשיו,
תורה מסיני. אם הוא קיבל מסיני, אז רק מסיני. מאז סיני.
כן, קדמה מסיני, אבל היא קדמה לעולם
1,000 דורות. התורה קדמה לעולם 974 דורות. כן, איזו תורה הזאת שקדמה? אתה לא יכול ללמוד אותה. למדת אותה פעם, את התורה הזאת? לא, התורה של מעלה, אתה לא מכיר אותה. אומר הרמב"ן, איך נראית התורה למעלה? אתה יודע איך היא נראית? תערובת של מיליארדי אותיות מעורבבות. אז אתה מבין את זה? אני אביא לך מיליארד אותיות, אתה תדע להסביר? לא תדע. או, תודה. כן. האם מה שעשית עכשיו זה בכלל המוסר? מובן, אז זה לא... אני לא יודע, אנחנו יכולים לומר דבר פשוט. יש הצטברות של ניסיון מוסרי לאורך הדורות, והוא חדר באופן הדרגתי לתוך האנושות. אני אביא לך דוגמה מעניינת. היה אדם אחד בשם אשוקה. שמעת על אשוקה? לא? לא נורא. אשוקה היה מלך בהודו. זה אדם? הוא המלך בהודו, והוא... הייתה לו אימפריה גדולה, היה מלך גדול, והוא היה דור שני לבודה. והוא הפך את הבודהיזם לדת הרשמית של הודו, פחות או יותר, היום זה כבר לא ככה, אבל אז זה היה, והוא העמיד בכמה מקומות באימפריה שלו, עמודי אבנים, עם העקרונות החדשים שהוא מכניס לתוך החברה ההודית. והוא כותב כך, אגב, אני ראיתי את אחד העמודים האלה במוזיאון בניו דלי. אז שם הוא כותב, עד עכשיו אכלנו בשר. מכאן ואילך נהיה צמחונים. בסדר? יפה. הוא אומר, עד עכשיו לא כיבדנו אבאים, מכאן ואילך נכבד את ההורים. למה אני מביא את שני המשפטים האלה? כי ברור לכולם שהמעבר אל הצמחונות היה חידוש. מה מתברר משם? שגם כיבוד ההורים היה חידוש. כלומר, ערכים שהוטמעו היטב בתרבות האנושית, עד כדי כך שאנחנו חושבים אותם לטבעיים, צריך לדעת שיש להם היסטוריה. אבל עם הדורות, כיבוד אביהם הפך להיות יסוד שמתקבל על כולם. ברור. עכשיו, אז נשאלת השאלה, למה המשנה פותחת במשה קיבל? עוד לא פתרנו את הבעיה הזאת. עכשיו, אני רוצה להוסיף על זה עוד משהו. יש, המנהג הוא שכשגומרים לקרוא פרק אחד בפרקי אבות, אומרים את המשנה של רבי חנניה בן הקשיא, שמקורה במסכת מכות. מסכת מכות, רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה כשרו לזכות, למה זה מופיע בסוף הפרק? על מה מדברת המשנה של רבי חנניה בן הקשיא? על תורה. על תורה. תורה זה אחרי הדרך ארץ. אז בסיום הפרק על דרך ארץ, מביאים משנה שמדברת על מהות התורה והמצוות. כמובן? כלומר, זה הכנה לזה, ולא הפוך. ויש מנהג נוסף, והוא שלפני כל פרק מסכת אבות, אנחנו קוראים את המשנה במסכת סנהדרין, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. למה? כדי שיהיה לנו ביטחון. כן, לא, כלומר, תדע שאתה לא צריך להיות מודאג מן העולם הבא. בוא נשים את זה אחורינו. כל ישראל שלהם יש לעולם הבא. עכשיו בוא נעבוד. כן, כלומר, שלא... מה? כן, נורא מלחיץ. בדיוק. בדיוק. עכשיו, אם היינו רומאים, היינו קוראים את המשנה הפוך. היינו אומרים, כל בני אדם יש להם חלק לגיהינום, אלא אם כן קורה נס. זה מה שמסביר את התיאולוגיה הנוצרית. התיאולוגיה הנוצרית באה לספק מענה לדאגה של העולם הרומאי הליניסטי. הדאגה המרכזית של העולם הרומאי הליניסטי בתקופה שבה הופיעה הנצרות, זאת הייתה השאלה הזאת. איך להציל את הנפש מן החטא ומן האבדון? ואז הם המציאו את כל התיאולוגיה הנוצרית, מי שמאמין בה, יש לו סיכוי לחיי העולם הבא. מה? כן, ברור. הרי הרומאים, כשהם דיברו למשל על לצאת למלחמה, מבחינתם, זה היה, איך לומר, למות מות גיבורים. למות מות גיבורים, זה דבר שראוי, ואז יחקק הזיכרון של מה שעשית על עמוד אבן בכיכר המרכזי של רומא. כן, כן, ברור, ברור. כלומר, והעניין של עולם הבא לא היה נראה להם. לכן, לפעמים, אנשים שעשו דברים רעים מאוד, ניסו להפוך לאלים, כל מיני טריקים. כי אל לא מת, הוא בן על מוות. במיוחד, בסוף התקופה ההליניסטית, היו ניסיונות לבנות תורות מוסר. היו שני זרמים עיקריים, ההדוניסטים והסטואיקנים. ההדוניסטים אמרו שתכלית האדם להתענג, ושהעונג היותר עליון זה העונג המוסרי והאינטלקטואלי, ולכן צריך להיות בעל מידות טובות. זה העונג העליון. יש כאלה שאמרו, שמה שחשוב זה לקיים את חובתך. זה הסטואיקנים. הסטואיקנים אמרו שמה שצריך לברר זה מה חובתו של האדם בעולמו. מה אומר רמח"ל? חובתו של האדם בעולמו להתענג. אז כלומר, הוא חיבר בין שתי האסכולות. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. מה הסקפטים? טוב, היו שם כל מיני אסכולות. כן, היו הצינים, הסקפטים, הדמוקרטים והאטומיסטים, כל מה שאתה, היו הרבה, בסדר? נדבר פה על שני הזרמים שגברו בסוף התקופה ההליניסטית, והדבר הזה הביא לאכזבה נוראה. כלומר, המצב הזה שבו לא ברור מה תכלית חיי האדם, ואם יש המשך, זה מה שגרם למשיכה גדולה מאוד אל היהדות. היהדות הופיעה בתור בשורה חדשה בעולם, בתור מי שמבטיח חיי נצח. בסדר? עכשיו, היה צריך למכור יהדות בזול, זה הנצרות. כן, כן, זה בדיוק העניין. כלומר, ברית המילה, מה פתאום ברית מילה? אז בא פאולוס אומר, לא, אתם לא צריכים למול. תמולו את הלב. כן? כדומה. אז זה מובן מה שאני אומר. עכשיו, מה שהם מצאו, כלומר, הם הרגישו מאוד את האשמה הנורא של האדם. ייחסו את זה לחטא אדם הראשון. האדם נולד אשם. אם האדם נולד אשם, איך ינצל מגהינום? אמרו, אין בעיה, יש מישהו שעשה את העבודה בשבילך, ישו, סבל על הצלב, זה פותר את הבעיה, רק תאמין בו. אז יוצא לפי זה שלפי הנוצרים, שהם רומאים במקור בעצם, כלומר, ההתקבלות של הדעה הזאת, זה היה בתוך העולם הרומי, כל הבני האדם יש להם חלק לגיהינום, אלא אם כן, יש איזה משהו שמציל אותם משם. לעומת זה ביהדות, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אתה לא צריך לדאוג לזה. אם אתה באמת תשתדל, לא יהיה לך חלק לעולם הבא. אבל מלך התחילה יש. כן? כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. כולל אלה שאין להם חלק לעולם הבא. איך אני יודע? כתוב ככה במשנה. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ואלה שאין להם חלק לעולם הבא. אז גם אלה שאין להם חלק לעולם הבא, הם בכלל כל ישראל שיש להם חלק לעולם הבא. אז יש לכאורה סתירה לוגית בין המשפט הראשון למשפט השני, אבל זה אנחנו לא מתייראים מזה. התשובה לשאלה הזאת נמצאת בספר מקדם לעין. שמה המחבר מסביר יפה את הנקודה הזאת. עכשיו...
זה לא להפוק
כל
ישראל, אבל אין לו
שאין להם חלק. היה צריך לכתוב מלבד, או חוץ מי. נכון? לא חוץ מי. כן? אפילו מי ש... מניח את המרפקים שלו על תנך, גם הוא יש לו... טוב, יש לו חלק לעולם הבא. עכשיו, אז זה מה ש... זה הסיבה של הקדמת הפרק הזה, המשנה הזאת ממסכת סנהדרין. אז כך שיש לנו, קודם כל, עבודת הנשמה, יש חלק לעולם הבא. אחרי זה, העבודה של המידות, זה הפרק של מסכת אבות. לאחר מכן, התכלית, תורה ומצוות, לזכות את ישראל לחיי העולם הבא. טוב, אז זה היה רק בשביל המסגרת הכוללת של הפרקים האלה. עכשיו, בואו נראה את הפרק הראשון. אמרתי לכם שנגיע לטקסט. מה קרה? טוב. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. מה המעלה של משה? גדול הנביאים. מה עשה אותו גדול הנביאים? מה התכונה בנפש?
ענווה.
ענווה, נכון? האם כתוב משל בתורה שמשה היה חכם? לא כתוב. מן הסתם היה חכם. האם משה ראינו שהוא גיבור? מן הסתם היה גיבור, אבל זה לא התכונה שהתורה מעידה עליה. התכונה היחידה שהתורה מעידה עליה זה שהוא ענו. עוד דבר אחד שהוא כועס. מה? אפשר להשיג, כן, אומר, אבל יש שאלה, יש הבדל בין דבר המתבקש, המובלע, או לבין דבר הנאמר במפורש. התורה התמקדה בעובדה שהוא ענב. נכון, 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 נכון. למה הוא לוחם צדק? כי הוא ענב. זאת אומרת, הוא לא עושה חשבון על עצמו. הוא רואה עוול, הוא רוצה לתקן אותו. לא, זה משמעות של חסיד. עכשיו, משה, ברגע שהוא ענב, מתאים לקבל את התורה. למה? כי מה צריך לעשות כדי לקבל תורה? לקבל. להיות כלי, זה מה שמשה קיבל. זה הגדרה שלו. משה זה מי שמקבל. בסדר? אגב, למובן גם, עד כדי כך הוא רק מקבל, שאין לו שם. השם העברי שלו לא כתוב בתורה. השם המצרי כתוב. כן, אבל זה לא כתוב בתורה. עכשיו, יותר מזה, משה אותיות השם. ה-ש-מ, מ-ש-ה. זאת אומרת, כל עניינו זה להיות מי שהשם מתגלה דרכו. כלומר, אין לו מעצמו כלום. עכשיו, זו תכונה מוסרית. לכן פה זה מוזכר. משה קיבל. עכשיו, יש הבדל בזה בין התפיסה של היחס בין רב לתלמיד במסורת היוונית, לבין רב ותלמיד במסורת העברית. אצל מי המורה הגדול של הפילוסופים? סוקרטס. סוקרטס, איזה מקצוע היה לו? הוא היה מיילדת. כן, הוא אמר, אמא שלי, לא, אמו סופרוניסקה הייתה מיילדת. הוא אומר, אמא שלי הייתה מיילדת גוף, אני מיילד נפש. כן? איזה נפש הוא מיילד? של התלמיד. כלומר, היה לו שיטה של איך לשאול שאלות, ואז להוליד מתוך התלמיד את מה שגנוז בו. כן? כלומר, זה מיוטיקה. זה השיטה שלו. מיוטיקה זה, באופן מילולי, זה כנראה לילד. לילד מחשבה. ואז יוצא שזה גדולתו של המורה, שהוא יילד את התלמיד. זה גאווה. לפי זה גם, מי יחשב למורה גדול בפילוסופיה? מי שיש לו הרבה תלמידים. אם יש לו הרבה תלמידים, סימן שהוא גדול. לעומת זה, אצלנו החכמים נקראים בשם תלמידי חכמים. כלומר, הוא תלמיד של חכמים שקדמו לו. אז מהי גדולתו של אדם? תראה כמה הוא גדול, תראה ממי למד. כן? אז כלומר, הגדולה, אם כן, היא מה שעובר דרכו. ואז יוצא שמובן עכשיו מה שרבי עקיבא אמר, הרבה תורה למדתי מרבותיי, ועוד יותר מחבריי, ומתלמידיי יותר מכולם. יוצא שהתלמיד הוא המיילדת של הרב. כלומר, יש תוכן שעובר דרך הרב, וזה לא תוכן שלו, זה תוכן שהוא קיבל. כדי להוציא אותו אל הפועל, אומר הרמב״ם, שאלת התלמיד היא המיילדת את הרב. עכשיו, תסתכלו בתורה, ויאמר מלך מצרים אל המיילדות העבריות. המיילדות כתוב בלי וו. צריך לקרוא אותיות התלמיד. התלמיד הוא המיילדת של רבו. יוצא לפי זה שקבלת התורה היא היכולת להיות צינור. לכן כתוב משה קיבל. מה הוא קיבל אגב? תורה. מאיפה אתה יודע? כתוב. יפה. משה קיבל תורה. אם אני אומר, תביא לי מזלג. איזה מזלג אתה צריך להביא לי? כל מזלג שהוא. אם אני תביא לי את המזלג, אז אני מתכוון למזלג מסוים. אם כתוב משה קיבל תורה, אז לא כתוב משה קיבל את התורה. זאת אומרת שמשה מקבל תורה אחת. היה אפשר תורה אחרת, לכאורה. כן, זה לפחות מבחינת הסגנון, זה מה שמשתמע, נכון?
אם זה תורה מסיני,
אני עוד לא יודע, אני לא קראתי את המילה הרביעית, אני עוד במילה השלישית. משה קיבל תורה. עכשיו, זה אומר שמשה לא קיבל את התורה. כי לקבל את התורה זה בלתי אפשרי. הרי הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. ב, זה כוונה כאילו היא הידיעה שמה, בבלויה בתוך הבית, בהתורה. הקדוש ברוך הוא מסתכל בהתורה ובורא את העולם. ברוך אתה השם נותן התורה. השם נותן את התורה. אבל המקבל, מקבל כפי יכולתו לקבל. יוצא לפי זה שמשה לא קיבל את הכל. קיבל מה, את כל מה שאפשר לקבל. אומר רבי מנחם עזריה מפנו, קיבל בארמית מלשון חושך, כבל לליה, והיא חושך אפלה, כבל לליה. כן, כבל בארמית חושך. אז משה הכשיך בזה שהוא מקבל משהו מהתורה של מעלה נחסר. עד כאן ברור. זה מאוד משמעותי, כי אנחנו חושבים תורה שאנחנו לומדים, זה כולל הכל, לא נכון? אם זה כולל הכל, אז היינו רואים את הכל בתורה שאנחנו לומדים. ואנחנו לא. כן? למשל, אדם רוצה לדעת מה ההרכב המולקולרי של המים. מה בשמות י' א'? כן. לא. אתה יכול להגיד, זה כתוב בתורה. מם, י' מם, זה שני מימנים וחמצן אחד. אם כן, אתה רואה שהכל כתוב בתורה. כן, יפה מאוד. אבל למה את זה אתה מגלה רק אחרי שלבואזיה, המדען, גילה שזה שני ממנים וחמצן? זאת אומרת שאתה בתורה, שאתה לומד, לא יכול לראות את הכל. אולי הקדוש ברוך הוא כן, אבל אתה לא. בסדר? אתה אומר, מה עם הטענה העממית של הפוך בה והפוך בה דקול הבא? מאיפה לקחת את המשפט הזה? מסכת אבות. פרק חמישי. כתוב מסכת אבות. בסדר? זאת אומרת, הפוך בה והפוך בה דקול הבא. למה צריך כל הזמן להפוך בתורה? כי הכל בא. זה לא אומר שאתה תגיע לזה. אבל הקדוש ברוך הוא שם את הכל בא. כלומר, התורה שאנחנו לומדים משתלשלת מהתורה, לכן לא במקרה זה מילים דומות, תורה והתורה הם מילים דומות, ההבדל הוא ההה. כן? זאת אומרת שיש תורה עליונה שהיא גנוזה בתוך תורה שלנו. לכן אין פלא שאחרי שלבואזיה גילה את ההרכב של מולקולת המים, אתה יכול להגיד, זה באמת כתוב במילה מים. כן? ברור. כלומר, זה לא אמירה ריקה. כן, מה אתה אומר? אה? לא, לא, אתה, לא, זה נכון מצד הבורא, לא מצדך. לפעמים, כן, ראיתי למשל מישהו שכתב שמדוע שט נקרא שט, כי הוא השלב השלישי באבולוציה של האדם. שט זה שישה בארמית, נכון? אז הוא השלב השישי בהתפתחות של ההומו סאפיינס, ולכן הוא נקרא שט. בסדר. זה אם אתה מקבל את תורת האבולוציה ובדיוק כל השלבים, שזה, אז אתה יכול להגיד זה כתוב. בסדר? אבל אתה לא חייב. כן, יותר מזה, כשאתה לומד מדעים, או אתה לומד כל נושא שבעולם, אומנות או כולי, אתה לא מברך ברכת התורה. למרות שיש טענה של הדוסים שזה נמצא שם, אבל זה לא יעזור. הרי אומרים לך, תלמד רק קודש, אל תלמד חול. רגע, אבל חשבתי שהכל כתוב בתורה. בסדר? טוב. אז משה קיבל תורה. עכשיו, זה דבר מאוד משמעותי. אם הקדוש ברוך הוא היה אומר, אני אתן לכם את התורה בהרי ההימלאיה. מה זה היה אומר? שהתורה היא משהו גבוה מאוד, בלתי מושג, בלתי נגיש. אבל הקדוש ברוך הוא אמר, תבואו לסיני. סיני, מקום נמוך. אז זו שאלה, אז אם ככה, למה התורה לא ניתנה בעמק? אם כבר, אם אתה אומר שסיני זה ההר הנמוך בנהרים, אז שהתורה תינתן בתוך התהום, ומשם היא תבוא. כן? זה צריך לברר. אבל לפני כן, משה קיבל תורה, ממה? ממי משה קיבל תורה? אבל זה לא מה שכתוב. אבל מה כתוב פה במשנה? לא, לא מהר, מסיני, מסיני. סיני זה שמו של הקדוש ברוך הוא? איפה ראית את זה?
לא,
זה
השם מסיני בא.
השם מסיני בא, זה אומר שהשם זה לא סיני. אז בקיצור, יש פה משהו לא ברור. היה צריך להיות כתוב, משה קיבל תורה מהקדוש ברוך הוא. אומר המהר"ל, אי אפשר לקבל מהקדוש ברוך הוא. אתה אדם, נברא, והוא הבורא. אין פה שום אפשרות של יחס. אבל אתה יכול לקבל תורה מסיני, ממדרגת סיני. אם אתה סיני, אתה יכול לקבל תורה. משה קיבל תורה מפני שהוא סיני, מסיני. עכשיו, מה? אז זו שאלה, מה זה סיני? סיני, אתה אומר, זה ענבה. למה? הוא הר נמוך, אבל הוא הר. יש פה משהו קשה. מצד אחד כתוב, וירד השם על הר סיני. יפה שהוא ירד. אם אני הייתי השם, הייתי יורד עד תחתית ההר. מצד שני כתוב, ויעל משה. אז זה לא מובן. או שהשם מוכן לרדת, אז שירד עד הסוף, או שמשה צריך לעלות, שיעלה עד הסוף.
אולי השם מוכן לרדת רק למי שיעלה.
זאת אומרת, השם יורד רק למי שיעלה. אומר הרב קוק, בספר מדבר שור, אומר, אתם יודעים מה זה מדבר שור? זה הדרשות, זה הדרשות של הרב קוק בצעירותו. אומר, מה שירד זה מה שכל ישראל יכולים לקבל, שזה תורת הנגלה. מה עם תורת הסוד? הם עוד לא מסוגלים. לכן צריך ש... אז אם הם עוד לא מסוגלים, אז תחכה, עד לעתיד לבוא. לעתיד לבוא, כשישראל יהיו ראויים, יקבלו תורת הסוד. אומר הרב קוק, אבל בינתיים הגויים השתלטו עליה. כדי שזה יישאר אצלנו, שלחנו לפחות אחד שראוי לתורה הסודית הזאת, הוא מקבל אותה בשבילנו. וזה מה שכתוב, עלית למרום, שבית שבי, לקחת מתנות באדם. כלומר, לקחת מהאנושות את המתנות האלה ושמרת אותם לישראל. שבי, ראשי תיבות, שמעון בר יוחאי. את תורת הסוד. בסדר? מובן. אז לכן משה קיבל תורה מסיני. עכשיו, זה אמרו גם בגמרא, תלמיד חכם צריך שיהיה בו שמינית שבשמינית שבגאווה. יש מחלוקת שם אם זה נכון או לא נכון. יש מי שאומר שם לא מיני ולא מקצתה, אבל יש גם דעה שצריך שמינית שבשמינית של גאווה. כי צריך איזושהי התנסות של התלמיד חכם, כדי ש... כלומר, ליצור את הדיסטנס שמאפשר לו להעביר. אז זה מה שנקרא, אז זה, לכן מסיני הוא הר. הוא הר, צריך בכל זאת להשתדל לעלות. בסדר?
אדם יהיה לו ענבה,
מכיר,
צריך
שיהיה
לו גם ערך עצמי.
נכון, בדיוק, זה מה שזה אומר. אז זה מה שאומר, כתוב משה קיבל תורה מסיני. אז כל זה, זה תוכן מוסרי. ומסרה. כן? מסרה. כן, שהוא העביר. כן, ברור, גול. כן. זאת אומרת, ומסרה. המסירה היא בעצמה נפילה. גם בפיזיקה זה ככה. אם אתה מוסר משהו, יש אובדן של האנרגיה הקינטית. כן, זאת אומרת ש... משה קיבל כבר תורה, זה במדרגה מסוימת, כשהוא מוסר את זה ליהושע, זה כבר לא אותה מדרגה. זה לא בדיוק, כי הרי כתוב יהושע, מה כתוב יהושע? ויהושע? לזקני, למה לא כתוב מסר לזקני? תגיד, יהושע מסרה. לזקני, מוסקני מסר, מסרוע, כן? לא כתוב. ונביאים מסרוע. זאת אומרת שאנחנו לומדים תורה במדרגה שלישית. לא במדרגת משה, לא במדרגת יהושע זקנים לוויים, אלא מדרגת אנשי כנסת הגדולה, ואחר כתוב, קיבלו מהם. בסדר? קיבלו, לא כתוב מסרו. זאת אומרת שהתורה שאנחנו לומדים איננה התורה המקורית, היא נגזרת של נגזרת של התורה המקורית. כי זה לא נבואת משה, זה גם לא נבואת הנביאים, אבל זה חוכמת החכמים. ובתורת של משה היא בעצמה מצומצמת, אבל היא המקסימום של הנברא, שהנברא יכול לקבל. כן, אבל בקיבל אתה מקבל הכל, כל מה שאפשר לקבל. בדיוק. אז הוא מסרה ליהושע. עכשיו, לא כל כך הבנתי, אני קראתי במסכת עירובין שמשה לא מסר ליהושע. מסר לאהרון, נכון? אהרון ובנה והזקנים. איך כתוב? מה? לא, לא, לא. לא, לא, אני קורא מה שכתוב במסכת עירובין. במסכת עירובין, תנו רבנן כיצד סדר משנה, משה יושב ואהרון לפניו, משה מלמד אותו, אהרון, כשגמר ללמוד, יושב ליד משה. נכנסו אלעזר ואיתמר, משה מלמד אותה, גומר, הם יושבים מימין ומשמאל. נכנסו זקנים, משה מלמד אותם, ואחר כך הזקנים יושבים מהצדדים, נכנסו כל ישראל, משה מלמד אותם, ואז משה מסתלק, אהרון שונה פרקו, אהרון הולך, אלעזר ואיתמר שונים, אהרון, אלעזר ואיתמר מסתלקים, הזקנים מלמדים את כל ישראל, נמצא שכל אחד שמע את התורה 4 פעמים. זה דבר מוזר. למה אתה צריך לעשות את כל הדאווינים האלה? תלמד אותם את הכל. אלא שכנראה יש גם בתוך התורה עצמה מדרגות. לא כולם לומדים את אותו הדבר, וגם כל אחד צריך לשמוע איך מעבירים את זה לשני. ואז יש הבדל, כן, מה שנקרא משנה אקזוטרית ומשנה אזוטרית. כלומר, לציבור הרחב וליחידי סגולה. לא כל דבר שנלמד בחוגים קטנים, הוא זה שמועבר אחר כך לציבור הרחב. אבל שם מי שחסר, הרי שם יש משה, אהרון, בניו, זקנים. מי חסר? יהושע. יהושע. אז מישהו אמר לי, הוא הגיש את הקפה. כן. אבל זה לא... אם הוא זקנים, אז אי אפשר להגיד מסרה ליהושע, מסרה לזקנים. כן. או שהוא חלק עם משה, כן, פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני... אז למה המשנה באבות אומרת מסרה ליהושע, אם ככה? מה? הנהגה? מה? פה? רגע, מי מדבר על התורה ומי מדבר על ההנהגה? באבות? באבות. כן, אתה אומר, זה מדבר על ההנהגה. ובמסכת עירובין, על התורה עצמה. האמת היא שפשוט צריך לדעת לקרוא במסכת עירובין. כתוב, תנו רבנן, כיצד סדר משנה. אז שם מדובר על התורה שבעל פה. ופה מה נמסר? התורה שבכתב. למה בעירובין דיברו על התורה שבעל פה, ופה תורה שבכתב? פשוט מאוד. קודם כל לדעת מי צודק, האם הברייתא בעירובין או המשנה באבות, מומלץ להסתכל בתורה שבכתב. מה אומרת התורה שבכתב על מסירת התורה? יש פה אולי תנ"ך משהו? תנ"ך או חומש? זה קצת רחוק. טוב, בסדר. אני קורא כאן בפרשת וילך. ויקרא משה ליהושע. ויאמר אליו, לעיני כל ישראל, חזק ואמץ, כי אתה תבוא את העם הזה לארץ אשר נשבע השם לאבותם לתת להם, ואתה תנחילנה אותם. והשם הוא ההולך לפניך, הוא יהיה עמך, לא ירפך ולא יעזבך, לא תירא ולא תחת. אז מה התפקיד של יהושע? לכבוש את הארץ, נכון? אחר כך, ויכתוב משה את התורה הזאת, ויתנה אל הכהנים בני לוי, הנושאים את ארון ברית השם, ואל כל זקני ישראל. אז כמו מי? כמו אבות או כמו עירובין? כמו עירובין. אז איך המשנה באבות אומרת, מסרה ליהושע? לא, אני ממשיך. ויצב משה אותם למור. מי זה אותם? את הלווים, אתה אומר. את הזקנים. את הזקנים. הכהנים, הלווים והזקנים. ויצב משה אותם למור, מקץ 7 שנים, במועד שנת השמיטה, בחג הסוכות, בבוא כל ישראל לראות את פני השם אלוהיך במקום אשר יבחר, תקרא את התורה הזאת. מי זה תקרא? אז זאת אומרת שהוא נשאר פה. ואז התפקיד שלו זה לקרוא את התורה, נגד כל ישראל באוזניהם, עקל את כל העם וכו'. זאת זאת אומרת שיש תפקיד ליהושע במסירת התורה. אם ככה, יש פה שתי תורות. יש תורה שנמסרה ליהושע, וזו היא התורה שהוא קורא בפני כל העם בהקהל, ויש התורה של הכהנים. עכשיו אני רוצה להבין את ההבדל. מה המשמעות של קריאת התורה על ידי המלך? אז כתוב מפורש, מה? מה אתה אומר? לא, פשוט מאוד. הרי תמיד לי שבהקהל, כולם באים, האנשים, נשים וטף. המלך קורא, מישהו שומע בכלל? יפה, זאת אומרת, למען ילמדו ויראו את השם אלוהיכם. ושמרו לעשות כל דברי התורה הזאת. זאת אומרת, זה לתת יראת שמיים. אם אפילו המלך, שהוא בראש המדינה, הוא נכנע לפני תורת השם, זה נותן לי יראת שמיים. זאת אומרת שהתפקיד של התורה שבכתב, שבפי המלך, הוא תפקיד של חינוך למוסריות. לכן, במסכת של המוסר, מוזכר שמשה קיבל תורה ומסרה ליהושע. מה שאין כן, במסכת עירובין, שם מדובר על הלכות, הלכות תלמד אצל הכהן. מובן? טוב.
אגב, מוסר זה כמו
מילה שנקצרת ממסירה. מוסר ומסירה, לא בטוח. מוסר זה משון לייסר. כן? כאשר ייסר איש את בנו, כן, השם אלוהיך, מייסריך. שמה בני מוסר אביך? משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים. עכשיו, אני לא הבנתי. למה אתה לא כותב לי את השמות של הזקנים ושל הנביאים? תגיד, ישעיהו, הושע, אליהו הנביא, לא יודע, אבל תגיד לי את השמות, אנחנו מכירים את השמות גם. מה? הרמב״ם, למשל, בהקדמת משנה תורה, מביא את רשימת כל מוסרי התורה, כולל השמות של הנביאים. בסדר? ואז למה המשנה לא כותבת את השמות? היא לא מסכימה עם הרמב״ם. אהה. המשנה מעיזה לחלוק על הרמב״ם? או הרמב״ם מעיז לחלוק על המשנה? מה זאת אומרת מדרגות? יפה. זאת אומרת שהנבואה היא תופעה קולקטיבית. היא לא תופעה יחידאית. כלומר, אצל החכמים, זאת אומרת, פלוני למד מאלמוני. זה מאוד חשוב. פלוני, המוגדר היטב, רבי פלוני, מסר לרבי אלמוני. אבל כשאתה מדבר על הנבואה, הנבואה היא תופעה כללית. כלומר, לא הנביא הוא הנושא את התורה, אלא הנבואה בכללה מוסרת את התורה. הצינור הוא צינור אחר.
הצינור הנבואה בעצם.
יפה, יפה. למשל, אני יותר מזה. יש הלכה שנביא הכובש את נבואתו חייב מיתה. נכון? מיתה בידי שמיים. כלומר, הקדוש ברוך הוא אמר לו לעשות משהו, לומר משהו, והוא לא אומר. אז הוא חייב מיתה בידי שמיים. שואלת הגמרא במסכת סנהדרין, מי מתרה בו? צריך לתת לו התראה. אבל הוא שומר את הנבואה אצלו, אז הוא אומר את הגמרא, חבריו הנביאים מתרים בו. זאת אומרת, חבריו הנביאים יודעים שהוא קיבל נבואה. רק שזה ידעו גם בקשר שזה נמסר לפלוני. ואז אומרים לו, למה לא מסרת? בסדר? שמה הוא אומר לו? כן. כן. הוא קיבל התראה מהקדוש ברוך הוא, אבל התראה צריכה להיות על ידי בני אדם. כן? כלומר, אין התראה מפי הקדוש ברוך הוא. אז לכן הוא אומר, לכן כתוב, וזקנים לנביאים, כי באמת הנבואה היא תופעה קולקטיבית. עכשיו, למה הרמב״ם כן כתב את השמות של הנביאים? כי אצל הרמב״ם, מה שהנביא מוסר זה התורה. והנבואה לא נוגעת לתורה. זאת אומרת, לפי הרמב״ם יש איסור אפילו לפסוק הלכה על פי נבואה. לכן, לא משנה שהוא נביא, מה שחשוב זה שהוא חכם. בתור חכם הוא מסר את התורה. בסדר? לעומת זה, מצאנו פוסקים שסוברים אחרת, שאפשר לפסוק הלכה על פי נבואה. בוודאי.
ואז חכם עדיף מנביא זה לא רלוונטי, גם הנביא עצמו
חכם. נכון, נכון. ונביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה. עכשיו, הם אמרו, אז מה עשו עד עכשיו? לא אמרו כלום? אז למה לא אמרו? כי עד אז לא היה צריך לומר. כלומר, התוכן של התורה כפי שהוא נמסר, היה דיו כדי לחנך למוסריות. בימי האנשי כנסת הגדולה, נעשה שינוי בעולם. והשינוי הזה הכריח אותם לומר. מה השינוי שנעשה בימי אנשי כנסת הגדולה? פסקה הנבואה. פסקה הנבואה, ואז צריך לבנות את המסגרות שיאפשרו את המשך מסירת התורה, גם במצב שבו אין נבואה, שאין התגלות יותר. בסדר? לכן הם אמרו, כן, בבקשה. לא יודע, אני קורא את המילים, אני רוצה להבין מה כתוב. והמילים זה מה שהם, אני לא אמרתי משהו שלא כתוב במילים. זה? אהו. זה המהר"ל אומר בפירושו למסכת אבות, שאל תקבל את דברי אלה שאומרים שדברי חכמים נאמרו סתם. כן? אלא חוכמה רבה יש וכו' וכו'. טוב. לא יודע, זה מסורת הדורות אומרת כך. כן? אפשר להגיד סתם ככה, היה טענה שהיה לו דיו. הוא לא יודע מה לעשות עם הדיו. אז הוא כתב, טוב, מה אני אכתוב? משה קיבל תורה מסתוב, זה אני, כולם יודעים. טוב, למי הוא מסר? למי הוא שואה? זה, כלומר, זה בעצם טענה משועמם קצת. אבל הבעיה היא שהטענה פה, זה נכתב במשנה, שהיא הספר שרבי יהודה הנשיא כתב, כדי לבנות את חיי האומה הישראלית בזמן הגלות. אז ברור שמן הסתם הוא דייק שם, במיוחד הוא מדבר על מסירת התורה, יש להניח שהוא דייק. מסכת דרך ארץ איננה חלק מהתורה, מהמשנה, סליחה, כן. נו, אז מה? יש הרבה דברים שיצאו החוצה. מסכת קלה, למשל. לומדים מן הרבה הלכות. או מסכת סופרים, או עבוד רבי נתן. יש הרבה מאוד ספרות שהיא חיצונית למשנה. המשנה היא איזה מין מסמך מרוכז, תזכיק, כן, מסמך מלכד, אפשר לומר, של האומה בזמן גלותה. צריך שאיזשהו רפרנס שאליו כולם יוכלו להתייחס כדי להחזיק מעמד לאורך הגלות. זה הכל. לכן זה גם קצר. כמה פרקים יש כבר במשנה? 600 משהו. מה? 500 משהו? כן, באזור לא הרבה. לא הרבה. אם אתה לומד 18 פרקים של משנה ביום, תוך חודש גמרת. בסדר? האימא של הבן איש חי הייתה קוראת 18 פרקי משנה ביום. כן. אז כל חודש הייתה יודעת את כל המשנה כולה. זה לא כזה מסובך. קשה לכם. אז אפשר תוך שנה לגמור את המשנה. בסדר? תוך שנה וחצי. בסדר. לכן המשנה ודאי שהיא לא מובנת בלי תורה שבעל פה. עד רבה, זה שהמשנה חתומה זה הזמנה לתורה שבעל פה. הרי מה קדם למה? המשנה לגמרא או הגמרא למשנה? מה פתאום? הגמרא קדמה. הרי איך נכתבה המשנה? מתוך דיונים של החכמים. הדיונים האלה לא הועלו על הכתב. אין לנו את הפרוטוקולים של השיחות בין רבי עקיבא לרבי ישמעאל. אין לנו. אז נכתבה המסקנה, אבל המסקנה באה אחר כך. מה עשו חכמי התלמוד? אמרו, טוב, עכשיו אנחנו נכתוב את הפרוטוקולים של השיחות. כן? ואז אנחנו נכנסים לעולמם של החכמים, שהוא בעצם העולם שקדם למשנה.
אין? דברי המורים קדמו לתנאים?
לא, הסגנון הזה של לימוד, הלימוד שאנחנו קוראים לו תלמוד או גמרא, זה בעצם סגנון שקדם למשנה. המשנה היא רק העלה על הכתב של המסקנה. ולכן, הדור שקיבל את המשנה, ידע את הגמרא. כלומר, הם הכירו את הוויכוחים שהביאו בסוף למסקנה. ולכן, אתה לא יכול להבין את המשנה בלי להמשיך את השיח של תורה שבעל פה. בסדר?
הגמרא זה מחשבה שלהם?
בדיוק. איך הם דיברו ביניהם? כן, עכשיו, מה שנפלא בגמרא, שכשאני לומד את הגמרא, אני נכנס לבתוך בית המדרש. אני שומע את את המוראים מדיינים ביניהם. ואז גם אני נכנס לדיון. זה מה שעושים בעלי התוספות. בעלי התוספות, בעצם הם ממשיכים את השיחה התלמודית, אחרי התלמוד. בסדר?
עתיד לבוא, זה כבר יהיה...
לעתיד לבוא זה כבר תורה מסוג אחר לגמרי. אומר הגאון מווילנה, שלעתיד לבוא אנחנו נלמד הלכה למשה מסיני. ואז נוכל לשים את כל מה שאנחנו לומדים, לשים אותו בגניזה. כן, בדיוק. אבל אז בסדר, נסתדר. עד אז אנחנו לומדים עם מה שיש. כן? זה לא המדרגה הכי גבוהה, אבל זה מה שיש. בסדר? אני לא יודע מה זה הליבדי הלכתה, שאלה מה זה ההלכה. האם ההלכה אתה מסתמך על מקורות מאוחרים או על המקורות הקדומים? זה תמיד השאלה, כן? עכשיו, אבל בכל מקרה אנחנו עכשיו לא עסוקים בהתפתחות ההלכה, דיברנו על זה במסגרת אחרת.
אמרנו שהיבנים אמרו, תדדו בלעמי תלמידים הרבה, ודווקא זה פה...
אני עוד לא יודע מה אמרו, מה הם אמרו, אני יודע רק שהם אמרו. כן? בסדר? מה זה, והעמיד תלמיד הרבה, אני עוד לא יודע. כן, מה אתה אומר? הוא הבין שאי אפשר שהמשנה תימסר בלי דיון חי בבית המדרש. ולכן הוא כתב בצורה חתומה, כי זה יגרום לדון בה. כן? כלומר, התורה שבעל פה ממשיכה דרך הסוגיה הבית מדרשית. אז מה הם אמרו, השלושה דברים האלה? מה הם אמרו? מה שהם אמרו, נראה בפעם הבאה, שלום.